שלום לכולם. אנחנו עוסקים היום בשיעור שלישי ואחרון בסדרה בעניין כיבוד אב ואם. כמו שראינו, מדובר על מצווה גדולה ורחבה, וגם הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היום היא סוגיה מאוד מאוד רגישה. גם הפעם הקודמת, כל עניין הציות להורים והאם ועד כמה חובה לציית, גם היא לא סוגיה פשוטה. ובכל זאת דומני שהאתגר הפעם גדול אפילו עוד יותר. השאלה המרכזית שבה אני מבקש לדון היום היא שאלת גבולות חובת הכיבוד והמורה. האם יש מצבים שבהם נאמר עד כאן, זה כבר לא כלול במצוות כיבוד אב ואם, ואדם פטור לחלוטין מקיומה של המצווה. כאמור, השאלה פשוטה. מהם גבולות הטיפול והסיוע להורים? האם למשל נדרשים בני זוג להכניס את הורי הבעל, את הורי האישה, לגור יחד איתם כדי שאפשר יהיה לטפל בהם ולסעוד אותם? האם יש מצבים שבהם הטיפול בהורים כבר הופך להיות כל כך קשה ומורכב, עד כדי זה שאנחנו אומרים שאדם כבר פטור? האם התנהגות מסוימת מצד ההורים יכולה לפתור את הילדים מכבוד או ממורה וכן הלאה? השאלה הזו, כמו שנראה היום, נידונה בש"ס, בראשונים, באחרונים, ונשתדל לבאר את הדברים כדרכנו. למרות שאנחנו, כמו שאמרתי כבר בשיעור שלישי בסדרה, אני בכל זאת מבקש להקדים שוב מבוא קצר שבעיניי נוגע באופן ספציפי לסוגיה הזאת שבה אנחנו עוסקים היום. הרמב״ם הביא את הלכות כיבוד אב ואם בפרק השישי מהלכות ממרים, יחד עם הלכות זקן ממרה, בן סורר ומורה. המיקום הזה ברמב״ם מאוד מעניין, קשור לדברים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות. אבל ענייננו, הרמב״ם את פרק ו' מהלכות ממרים פותח כך: כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה, וכן מורה אב ואם שקל אותן הכתוב בכבודו ובמוראו. כיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה. בדקתי האם ישנה מצוות עשה נוספת שגם אותה הכתיר הרמב״ם בתואר הזה מצוות עשה גדולה. ובכן, הביטוי הזה מופיע גם ביחס לפדיון שבועים, וכידוע חז"ל מאוד מאוד הפליגו בעניין של פדיון שבועים, שהוא מצווה גדולה מאוד. באיזשהו אזכור אגבי הרמב״ם מביא את זה בהלכות מזוזה, אבל למעט שתי אלה אין אף מצווה שבה הדברים כל כך מפורשים. כאשר הרמב״ם מגדיר את אופי ומהות המצווה, הוא כותב מצוות עשה גדולה. רק מצוות כיבוד אב ואם זכתה להגדרה הזאת ברמב״ם מצוות עשה גדולה. ובאמת ישנה תחושה שככל שהמצווה גדולה יותר, כך היא גם קשה יותר. כפי שהסברנו בשיעור הראשון בסדרה הזאת, מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה גדולה לא רק בערכה, בחשיבותה, אלא גם בהיקפה. המצווה הזאת מלווה את האדם לכל אורך חייו, בכל מצב, בכל סיטואציה, בכל צומת של קבלת החלטות, ואם כן המצווה הזאת היא גדולה בהיקפה, במורכבות שלה, וממילא כנראה בדברי הרמב״ם גדולה גם במשמעות שלה, בכך שהקדוש ברוך הוא משווה בין כיבוד ומורה אב ואם לבין כיבוד ומורה המקום בכבודו ובעצמו. סיימנו מספר שבועות את לימוד מסכת סוטה בדף היומי, והסוגיה האחרונה במסכת סוטה, הסוגיה שמתארת את דור של עקבתא דמשיחא בעמי הגאולה, מתארת את המצב ההולך ומדרדר, המצב הקשה והכואב. והנה אחד הסימנים המרכזיים ביותר להידרדרות הרוחנית, להידרדרות מוסרית וערכית, קשור בהשקפת חז"ל לפגיעה בכיבוד אב ואם. כך אומרת שם המשנה, התוספתא: בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. כאשר פני הדור כפני הכלב, כאשר פורקים כל עול, הנטייה הטבעית היא להתנער מן המחויבות המשפחתית, להתנער מהמחויבות להורים. דור של עקבתא דמשיחא הוא דור של מרד, כאשר הבנים באים ומורדים בהוריהם. התחושה הזאת של המרד, ככל הנראה, אי שם צפונה ותמונה בכל אדם. והנה בדור של עקבתא דמשיחא, בדור של הידרדרות מוסרית וערכית, התחושה הזאת פורצת החוצה, ובן מנבל אב ובת קמה באימה, וכל המצווה הגדולה הזאת של כיבוד אב ואם הולכת ונשחקת. אז אם כן, מצווה גדולה, אבל גם אתגר גדול יש במצווה הזאת של כיבוד אב ואם. ועוד הערה חשובה כמבוא או כפתיחה לנושא שאותו אנחנו לומדים היום. לכאורה, מצוות כיבוד אב ואם פונה אל הילדים. היא מדריכה את הילדים לגבי היחס הנכון אל ההורים. אבל הרמב״ם שם בהלכות ממרים, פרק ו' הלכה ח', בעקבותיו גם השולחן ערוך, מצאו לנכון בהקשר הזה לפנות לא רק אל ההורים, אלא גם אל הילדים. וכך כותב הרמב״ם, אף על פי שבכך נצטוונו, כלומר כל המצוות של כיבוד ומורה וכו', אף על פי שבכך נצטוונו, אסור לאדם להכביד ולא על בניו, ולדקדק בכבודו עמהם, שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויתעלם, שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. כלומר, הרמב״ם כאמור פונה לא רק אל הילדים, אלא גם אל ההורים, ואומר, גם אתם ההורים, לא להכביד את העול יותר מדי, לא לדקדק עם הילדים יותר מדי, והרי האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. הכסף משנה שם על ההלכה הזאת בהלכות ממרים מציין, שדברי הרמב״ם כאן ראויים אליו. כלומר שאין מקור ברור שממנו למד הרמב״ם את ההלכה הזאת. כמובן הלכה פסוקה היא בשס, שהבן שמחל על כבודו, כבודו מחול, אבל התוספת הזאת של הרמב״ם על ההורים שלו יכבידו אולם יותר מדי, הנוסח הסגנון המיוחד הזה הוא חידוש משל הרמב״ם. אלא שכמו כל חידושיו של הרמב״ם גם לכך, כבר ציינו המפרשים שיש מקור בחז"ל, ובעיקר בשתי סוגיות, סוגיה אחת ששוב ממש למדנו לאחרונה בדף היומי, גיטין דף וו, ושם סוגיה ארוכה שעוסקת בעניין אחד, אמר רב חיסדא, לעולם על יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו. ההתנהלות המשפחתית בבית צריכה להיות הימי מנוחות, באווירה נעימה, באווירה נוחה, ולא מתוך אימה ולא מתוך הכבדת עול, כמו שאומר הרמב״ם. ובהקשר עוד יותר קונקרטי, הברייתא במסכת מועד קטן בדף י"ז, תניא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, במכה לבנו גדול הכתוב מדבר. אדם שלא יודע איפה לשים את הגבול, מתי כבר אי אפשר להכות את הילד, וזה יכול להיות מכה פיזית, וזה גם יכול להיות מכה מילולית או תוכחה מילולית, אדם לא יודע איפה לשים את הגבול. בא בדברים, נכנס לאיזשהו עימות עם בן גדול. וכאן כבר הסוף ידוע מראש. אדם שנכנס לעימות עם בנו גדול, הבן ימרוד. הבן ישיב מלחמה שערה, הבן יחזיר. ונמצא שהבן מפר את כיבוד אב ואם. ואם ככה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה, ההורה, אל תיכנס עם הילד לעימות שיוביל את הילד למרוד בך. והגמרא שמה אומרת שאבא שעושה דבר כזה מנדים אותו. האבא חייב להבין עד איכן השפעתו, עד איכן האמירה שהוא יכול לומר לילדיו, ואם הוא לא נוהג כדין, כאמור, מנדים אותו. ובכן, אסור לאדם שיטיל אימה יתרה בתוך ביתו, אסור לאדם להכות את בנו הגדול, ומכל הדברים הללו למד הרמב״ם, שהאבא לא יכביד את עולו יותר מדי על בניו, לא ידקדק עמהם יתר על המידה. ולכן, כן, מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה גדולה, מצווה חשובה, מצווה משמעותית, עם כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים והיום, אבל חייבים לשים לה גבולות. ואנחנו נדבר עוד מעט על הגבולות ההלכתיים שקשורים לילדים, מתי הם פטורים ממצוות כיבוד אב ואם, אבל גם להורים חייבים להיות גבולות. ואל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, ואל יניח אדם עול כבד על ילדיו. אבל שוב יש גם צד שני. כאמור, הפסיקה הזאת של הרמב״ם, שלא יכביד אדם את עולו יותר מדי על ילדיו, מבוססת על העובדה שהאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לא חייבים לכבד את ההורים בכל מחיר, האבא יכול למחול על הכבוד. וכך כאמור מפורש בגמרא במסכת קידושין בדף למד ב'. והנה מצאנו תשובה מאוד מעניינת בשו"ת הרדב"ז, חלק א', סימן תף קוף קף ד', נכתב כך. אומר הרדב"ז, שאלת ממני עוד יאך דעתי, בהדקלן, האב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אם נפטר הבן במצוות כבד את אביך ואת אמך לגמרי, ואם מכבד אותו הווק אם מכבד איניש דאלמה, או לא. האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. ובכן, אם האבא באמת מוחל על כבודו, הבן אומר, לא מכיר אותך יותר, אתה כמו איניש דאלמה, כמו אדם זר, אין שום מצווה, לא בכבוד ולא במורה, כי אבא מחל על כבודו. או שמה לא. או שמה אפילו האבא שמחל על כבודו, עדיין יש כאן איזושהי מצווה. והרדב"ז מקבל באופן מלא את הצד השני ואומר, תשובה, נפטר הבן מן העונש אם לא כיבד, אבל אקתי מצווה איקה. כלומר, אם הבן יפספס, לא יכבד כמו שצריך, פטור מן העונש כי אבא מחל על כבודו, אבל מצווה ברור שיש גם כאן. מצוות כיבוד אב ואם נשארת בכל מצב. ולכן שוב, האבא נדרש כל הזמן לדעת שהוא לא מכביד את עולו יותר מדי, ושהוא לא מטיל אימה יתרה בתוך ביתו מצד אחד. ומצד שני, גם כאשר האב מחל על כבודו, הבן תמיד מחויב בכבוד אביו. כי המצווה הזאת, המצווה הגדולה הזאת, בלשון הרמב״ם של כיבוד אב ואם, מצוות עשה גדולה, המצווה הזאת מלווה את האדם כל הזמן, וכאמור, הוא תמיד נתון במתח הזה, שבין הרצון לכבד, הרצון להיות טוב, הרצון לתרום להורים, ובין המצב שבו כל המערכת הזאת כבר נהיית בלתי אפשרית, והאבא מכביד את עולו על הבן יותר מדי. אלא המתיחות הזאת שאנחנו רואים עכשיו דרך תשובת הרדב"ז, נחזור בעזרת השם שוב בסוף השיעור, לאחר שנציג את מכלול המקורות ההלכתיים. ובכן, כאמור, השאלה ההלכתית שבה אנחנו מעוניינים לשאול היא עד היכן כיבוד אב ואם, או עד היכן מורה אב ואם, מהם הגבולות של המצווה הזאת. השאלה הזאת, עד היכן כיבוד, עד היכן מורה, נשאלה בפירוש בגמרא במסכת קידושין, והתשובה שניתנת שם בסוגיה היא לכאורה שכיבוד אב ואם או מורה אב ואם הם מן הדברים שאין להם שיעור. עד היכן כיבוד אב ואם בלא שום שיעור. ובהקשר הזה מצטטת הגמרא שם בקידושין שני מעשים, האחד בדמה בנתינה שלא מאיר את אבא שלו בעד כל הון שבעולם, הסיפור הידוע וכבר הזכרנו אותו, והסיפור השני גם הוא על דמה בנתינה, מספר את הגמרא כך. כי עת הרב דימי אמר, פעם אחת היה לבוש סיריקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי. המעמד הכי מכובד שיכול להיות לאדם, בגדים מזהב, בשורה הראשונה בין גדולי רומי, הוא בא עמו וקרעה אותו ממנו, את אותו בגד של זהב, ותפחה לו על ראשו, וירקה לו בפניו, ולא החלימה. דמה בנתינה לא מבזה את אמא שלו, לא מחלים את אמא שלו, למרות שהיא גורמת לו את הביזיון הכי גדול שיכול להיות. קורעת את בגדיו, יורקת בפניו, וכל כך דמה בנתינה לא מחלים את אמו. ובכן, אם היינו באים לשאול עד היכן כיבוד אב ואם, עד בלי די. אפילו בסיטואציה כזאת קיצונית לא יחלים אדם את הוריו. ועל סמך המעשה הזה בדמה בנתינה פוסק גם הרמב״ם, עד היכן מוראן, אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל, ובא אביו ואימו וקראו בגדיו ויקעו בראשו וירקו בפניו, לא יחלימה. ואז מוסיף הרמב״ם את טעם ההלכה ואומר, אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצייר יותר מזה, לא היה יכול לפרקס בדבר. קל וחומר למי שאמר והיה העולם כרצונו. הרמב״ם מחדד את התפיסה שדיברנו עליה בשיעור הראשון, שמצוות כיבוד אב ואם היא לא רק חובה מוסרית כלפי ההורים, אלא גם חובה דתית. ולכן אפילו במקום שנגרם צער וביזיון כל כך גדולים לאדם, לא יחלימם. לא יפגע בהוריו, אלא אומר הרמב״ם, ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים. ובכן, עד היכן מורה אב ואם, עד היכן כיבוד אב ואם, עד בלי די, אפילו בסיטואציה קיצונית כזאת. אלא שהפוסקים מאוד התקשו לקבל את ההלכה הזאת, לקבל את המעשה הזה בגמרא, לקבל את הפסק הזה של הרמב״ם, שהרי נפסק להלכה למשל שכיבוד אב ואם משל אב, כלומר הבן לא חייב לבזבז כסף כדי לכבד את הוריו, נו, אז אם אמא קורעת לך את הבגד זהב הכי יקר, זה משל בן? זה לא משל אב? הבן לא מחויב להפסיד את הבגד היקר בשביל אמא שלו? זאת ועוד, דיברנו בפעם הקודמת, במקום צער הדגופה, אדם רוצה להתחתן עם אישה וההורים שלו מתנגדים, אין חובה לציית להורים, במקום צער הדגופה. יותר מזה, יש שאמרו, אמא שככה מתנהגת, שיורקת לבן שלה בפנים בפני כל גדולי רומי, בכלל לא צריך לכבד אותה. היא עצמה מבזה את עצמה. אז הבן יצטרך לכבד אותה. ולכן כאמור ההלכה הזאת בהחלט מעוררת כמה וכמה שאלות. המהרשל בים של שלמה שם בקידושין בסימן סמך דלת מנסה לקחת את כל הסוגיה לכיוון שהאימא לא פעלה סתם, היא לא מנסה להחלים את דמה בנתינה סתם, אלא מנסה ללמד אותו לקח, להעביר לו איזה מסר חינוכי. טוב, ודאי שרוב המפרשים לא הלכו בגישה הזאת. והתוספות שם אפילו מגדילים לעשות ומצטטים את המדרש שבו נאמר בפירוש שאימו של דמה בנתינה הייתה מטורפת מדעתה. כך לשון המדרש, מטורפת מדעתה. טוב, אז מה יעשה אדם? כיצד אפשר לכבד אימא שהיא מטורפת מדעתה? מה יעשה אדם בכבוד הוריו, כאשר כבר לא לגמרי צלולים, כאשר כבר לא לגמרי בקו הבריאות, האם במצב כזה באמת אפשר לכבד אותם? וזו כאמור שאלה גדולה. איך מסבירים את הסוגיה? רוב הראשונים הלכו בגיטה מביא הטור בשם רבנו מאיר הלוי, הרמ"א, וכך הוא כותב. כתב הרמ"א, רבנו מאיר הלוי, הדה בארנקי של בן מצה לאכלומי, דווקא מקמי דשד יהי לים, דאפשר דמימנה ולא שד ילי. אבל בתר דשד יהי אסור לאכלומי, דמי דהווה הווה. ואני מתרגם, אומר רבנו מאיר הלוי, אומר הרמ"א שמצוטט כאן בטור, נכון, כיבוד אבאים משל אב ולא משל בן. אם האבא מבקש מהבן לבזבז את כל ממונו, הבן לא חייב לשמוע לו. הסיפור על דמה בנתינה, הכל כבר התרחש, הכל קרה כל כך מהר, האמא הגיעה כרוח שערה, קראה את בגדיו, ירקה בפניו. אבל זהו, זה נגמר. כל אדם נורמלי עכשיו יחזיר, יבזה, יצעק. לא. אם אתה יכול להימנע מן הסיטואציה מלכתחילה, עשה זאת. אבל אם זה כבר קרה, מי דהווה הווה? עכשיו שב בשקט, קבל עליך את הדין, לאבא לא מחזירים. כל אדם אחר שהיה מבזה אותך, בזמן ובמקום שיראה לי אני אחזיר. אם אבא ואמא ביזו אותך, ישב וישתוק, כמו שאמר הרמב״ם מקודם. וזה הפשט בסוגיה, וזה הביאור בסוגיה התמוהה הזאת. כלומר, כן, אדם כן יכול היה להינצל מאיזושהי אמא שהיא מטורפת מדעתה, אבל אם היא כבר ביזתה אותו, לאמא לא מחסירים. באמא לא פוגעים בחזרה. וגם אם אמא נהגה שלא כדין, אתה לא מחזיר לה. זו אם כן התפיסה שמתחדשת כאן בסוגיה הזאת. ובאמת התירוץ הזה של הרמה שמצוטט בטור, מעורר שאלה גדולה. כאמור, אם האבא כבר פגע, אבא או אמא כבר פגעו בילד, לא מחזירים להם. אבל מלכתחילה, הבן באמת רשאי לנטרל את הסיטואציה. להימנע מראש מאימות עם ההורים. איך עושים את זה? מתי עושים את זה? האם באמת אפשר לנתק מגע, מה שנקרא בלשוננו, כדי לא להגיע למין סיטואציה כזאת של התנגשות עם ההורים? הרמב״ם באמת התייחס בפירוש לנושא הזה, וכך פסק. אומר הרמב״ם, מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו, משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם, עד שירוחם עליהם. טוב, הלכה פשוטה, אבא ואמא לא בקו הבריאות, לא לגמרי צלולים, כבר לא לגמרי שפויים, משתדל הבן, כפי דעתם, עד שירוחם עליהם מן השמיים. אבל הרמב״ם מוסיף וכותב, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתתו ביותר, יניחם וילך לו, ויצווה אחרים להנהיגם כראוי להם. כלומר, אומר הרמב״ם, אם זה כבר בלתי נסבל, מנתקים מגע. נפרדים. שים את ההורים באיזשהו מוסד, יצווה על מישהו אחר לנהוג, לדאוג להם, ויניחם וילך לו. כך אומר הרמב״ם, במצב קיצוני של טירוף הדעת, אדם באמת רשאי לנתק מגע עם הוריו. הרייבד על אתר מתקשה מאוד לקבל את הפסיקה הזאת של הרמב״ם. אמר אברהם, אין זו הוראה נכונה. אם הוא ילך ויניח לו, למי יצווה לשומרו? אם האבא ואמא לא בריאים, אם חלילה נטרפה דעתם, אז מה, אתה עכשיו הבן בורח? כך צריך לעשות? תמה הרייבד על הפסק של הרמב״ם. ולכאורה הקושייה הזאת באמת חזקה. כל מפרשי הרמב״ם לא משיבים ישירות לקושייה של הרייבד, אלא מסיתים את האש. כלומר, אומרים הרייבד עד שאתה צועק על הרמב״ם, גמרה מפורשת. פסיקת הרמב״ם הזאת היא גמרה מפורשת. מה נאמר בגמרה? בגמרה במסכת קידושין בדף למד א' מסופר כך, רב אסי הוולי אמא זקנה. אמו של רב אסי כבר הגיע לגיל מופלג. אמרה לי, באינה תכשיטי. מתקשרת אליו כל בוקר, היום אני רוצה לקנות את זה, תיקח אותי לשם, תקפיץ אותי לכאן. עבד לה. מה לעשות? רב אסי הבין, צריך לדאוג לאמא, ועשה לה תכשיטי. יום אחד באה אמא, באינה גברה. אבא שלך נפטר כבר מזמן, אני רוצה עכשיו להתחתן. אומר רב אסי, קצת לא נעים, מה נעלה? אומר לאמא, אני עין לך, בסדר, נחפש חתן. אומרת לו, לא, לא רוצה סתם חתן, באינה גברה דה שפיר כבטח, אני רוצה איזה יפהפה, כמו הבן שלי הנסיך, רב אסי, רק כמוך. בקיצור, רב אסי הבין שמשהו פה לא מסתדר, כל יום אמא רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, כבר משגעת אותו, אומרת הגמרא, שווקה ואזל לארעה דה ישראל. רב אסי אומר כך, אני לא יכול להמשיך, עוזב הכל בבבל ועולה לארץ ישראל, ואת אמו הזקנה עם כל צרכיה וכל בקשותיה משאיר מאחורה בבבל. טוב, אז יש כאן תירוץ? בעיניי יש כאן רק קושייה גדולה יותר. עד שהרייבד מקשה על הרמב״ם, בואו נקשה אנחנו על רב אסי, כך מתנהגים? קשה עם אמא, אז עוזבים הכל ועוברים לגור בארץ אחרת? עולים לגור בארץ ישראל כדי שלא תצטרך לטפל באמא שלך הזקנה? זו הדרך הנכונה. ונראה שהמקור כאן של הרמב״ם הוא בדיוק באותו חידוש שהוא מוסיף ולא כתוב בגמרא. נחזור שוב לרמב״ם. הרמב״ם אומר, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתתו ביותר, יניחם וילך לו ויצווה אחרים להנהיגם כראוי להם. הרמב״ם לא מסכים לקבל תפיסה של תשאיר את ההורים מאחור ותברח לארץ אחרת. לא. הרמב״ם הוסיף מה שלא כתוב בגמרא. רב אסי פשוט עלה לארץ ישראל והשאיר לו בבבל. עוד סוף הסיפור שאמא שלו עלתה לארץ אחריו, אבל לא ניכנס לכל זה. הרמב״ם אומר, כן, מותר לנתק מגע, אבל רק אם תמצא פתרון מניח את הדעת. ויש לפעמים מצבים שבהם אין ברירה, ואומר הבן, חייבים לשים את ההורים במוסד, חייבים להביא להם איזשהו מטפל הביתה, וזה באחריותך, אומר הרמב״ם. באחריות הבן, אם אתה תמצא פתרון מניח את הדעת להורים, אם אתה תיקח אותם למקום מכובד וטוב ומתאים להם, אז אתה רשאי לנתק מגע ולעלות לארץ ישראל. השולחן ערוך באמת מעתיק להלכה את פסק הרמב״ם, ואומר שמי שהוריו נשתבשה דעתם, רשאי להעביר את חובת הטיפול למישהו אחר. ובאמת במשך הדורות וגם בין פוסקי זמננו, נתעוררו הרבה שאלות בנושא הזה של הטיפול בהורים כאשר הם כבר זקנים, כאשר הם לא לגמרי בקו הבריאות. ואני אזכיר אולי שתי דוגמאות, לצערנו לא פשוטות, מצערות. ההגדרה המצויה ביותר היום של אדם שנטרפה דעתו, זה כמובן הורים זקנים שחולים ממחלת האלצהיימר, כבר לא כל כך מכירים, לא כל כך מזהים, לא יודעים איפה הם ומה איתם. ובילקוט יוסף, הרב יצחק יוסף כותב, חולה במחלת אלצהיימר, רחמנה לצלן, שדעתו מטורפת עליו, והבן מוכן להחזיקו בביתו ולטפל בו, אך ברור לו בוודאות שלפעמים לא יוכל לשלוט בעצמו. והמציאות הזאת של הורה חולה אלצהיימר אצל הבן בבית היא כמובן בלתי אפשרית. אומר הרב יצחק יוסף, לדינה נראה שיותר עדיף שישלח אותו למושב זקנים ושם יטפלו בו כצורכו. כלומר, זה מצב שבו צריך ליישם את הפסק הזה של הרמב״ם והשולחן ערוך, לשים את ההורים עם איזשהו מטפל, כמובן, לבוא מדי פעם, לראות מה נשמע, לראות מה העניינים, אבל לא להגיע כאן לכיבוד אבאים ישיר אחד על אחד מול ההורים. אלא שאפילו אם לא נרחיק לכת עד כדי טירוף הדעת ממש, לא עלינו, אנשים שחולים באלצהיימר, רבים מתחבטים גם עם סתם הורים קשישים, סיעודיים, האם באמת צריך אדם להכניס את ההורה לביתו? ועל כך מסופר בכמה מן המחברים בני זמננו, שפעם היה אברך בבני ברק שאימא שלו כבר הגיעה למצב סיעודי, ובמאמצים רבים הכניס אותה לתוך הבית שלו כדי שיוכל לטפל בה. והנה הוא בא ומספר לחזוניש, זכיתי לכיבוד אבאים, הכנסתי את אימא שלי לתוך הבית. חזוניש היה משבית השמחה. חזוניש היה, אמר לו, לא רעיון טוב. אני מכיר אותך, מכיר את אשתך, הבית שלכם קטן. המציאות הכל כך קרובה הזאת של אימא סיעודית אצלך בבית רק תוביל לזה שבלחץ, בדוחק, אתה תפגע בכבוד האימא. אמר החזוניש יותר הפוך, תזכור לדירה משלה, אולי תזכור איזשהו אדם שיטפל בה, אתה כל פעם תבוא, תפקח, תוודא, אבל לפעמים דווקא המציאות הכל כך כל כך קרובה וצמודה, דווקא היא יוצרת אתגרים יותר גדולים בכיבוד אבאים, כך טען החזוניש לאותו אדם. טוב, אז האם צריך להסיק מן החזוני שאף פעם לא יכניס אדם את ההורים לתוך ביתו? ברור שלא. יש כאן המון המון משתנים, מה המצב המשפחתי, הורי הבעל, הורי האישה, באיזה בית אתה גר, בית גדול, בית קטן, מונגש או לא מונגש. ברור שצריך לבחון כל מקרה לגופו. שיקולים של שלום בית הם שיקולים מאוד מאוד מרכזיים בהקשר הזה של הטיפול בהורים הזקנים. אבל על כל פנים, אנחנו למדים שכן, יש גבול למצוות כיבוד אבאים, ולא בכל מחיר. לא במחיר של שלום בית, לא במחיר של טיפול אחד על אחד שיוביל את הבן להתנגשות עם ההורים, או לקושי או למעמסה שהוא לא מסוגל לעמוד בהם, יש בהחלט גבולות למצוות כיבוד אב ואם, כך למד. בדרך אגב, זה אני רק מזכיר, מאמר מוסגר, אנחנו בשלושת השיעורים שלנו ייחדנו לסימן רי שמם ביורדיה, הסימן שמדבר על כיבוד ומורה. בסימן הבא, רי שמם א', יש דיון לגבי איסור מכה אבי ואמו. טוב, ברוך השם, לא שאלה כל כך מצויה, אדם ברוך השם לא מכה את אבי ואת אמו, אבל יש דיון מאוד גדול בגמרא בסנהדרין, בדף פי דלת, ומחלוקת גדולה בראשונים לגבי טיפול רפואי. מה קורה אם צריך להוציא דם להורים? אישה מבוגרת צריכה לעשות בדיקת סכרת, מבקשת מהבן שלה שיוציא לה קצת דם מהאצבע. מותר, אסור. כאמור, הגמרא בסנהדרין דנה בשאלה הזאת, ויש מחלוקת גדולה להלכה, גם בין השולחן ערוך לרמ"א. השולחן ערוך פוסק שבכל מצב אסור לבן להוציא דם לאבא או לאמא. זה חבלה באבא ובאמא, תמצא מישהו אחר שיעשה את זה, אל תעשה את זה בעצמך. הרמ"א מקל יותר ואומר שאם כרגע אין מישהו אחר שיכול להגיש את הטיפול הרפואי להורים, אזי יעשה את זה אחד הילדים, והדבר הזה מותר, כי אין כאן הקאה של ההורים, אלא סיוע להם תוך כדי צורך רפואי. אז זו כאמור עוד שאלה מעניינת שמתעוררת סביב הנושא הזה של הטיפול בהורים המבוגרים, אבל כאמור מוקד העניין הוא שבהחלט יכולים להיות גבולות לחובה הזאת לכבד אביהם. ואני מבקש לסיים את הדיון שלנו בעניין קרוב לתשובת הרדב"ז שהזכרנו מקודם לגבי האב שמחל על כבודו. כאמור נוכחנו לדעת שיש מצבים שבהם הבן באמת פטור מכיבוד אביהם. אלא שכמו שלימד אותנו הרדב"ז, אסור להתייחס למצבים האלה כאל פטור גורף. בדיוק כמו שאמר הרדב"ז, שאפילו אבא שמחל על כבודו, עדיין הבן מצווה על כבוד. ככה גם כאן. גם אם פסקנו שהאבא חולה, או במצב סיעודי, או חלילה חולה אלצהיימר, והבן לא יטפל בו ישירות, אסור להתנתק. הבן לא יכול להיות, לחיות באיזושהי תחושה שהוא פטור לגמרי. התודעה הזאת של כיבוד אב ואם, מוכרחת ללוות את האדם כל הזמן. הזכרנו כבר בתחילת הדברים שמצוות כיבוד אב ואם עם כל מרכזיותה נמצאת בעשרת הדיברות, נמצאת בפרשת משפטים, נמצאת בפרשת קדושים, אבל נמצאת בעוד מקום אחד, וזה בפרשת הברכות והכללות, סדרת הארורים שבפרשת כי תבוא. ובין כל הארורים שבפרשה הזאת, עובדי עבודה זרה, עריות, בהקשר הזה יש גם ארור מקלה אבי ואימו. אז מה פירוש ארור מקלה אבי ואימו? בפשטות מדובר על האיסור לקלל את ההורים, שלמדנו עליו כבר בפרשת משפטים, הוא מקלל אבי ואימו מות יומת. אבל הרמב״ם בהלכות ממרים בפרק ה' כנראה הבין שהמשמעות היא יותר רחבה. אומר הרמב״ם, ולא על הקאה ולא על הכללה בלבד הקפיד התורה, אלא אף על הביזיון, שכל המבזה אביו או אימו, אפילו בדברים ואפילו ברמיזה, הרי זה ארור מפי הגבורה שנאמר, ארור מקלה אביו ואימו. הרמב״ם מבין שלאחר שהדבר כבר הוזכר פעמיים בעשרת הדיברות, ובפרשת קדושים, ובפרשת משפטים, בא לקראת סוף התורה, בפרשת כי תבוא, לקראת סוף חומש דברים, ואומרת התורה ארור מקלה אביו ואימו, משום שיש כאן חובה של תודעה. האדם חייב כל הזמן לחשוב כיצד הוא מכבד את ההורים ולא חלילה מבזה אותם. ולכן, כמו שאמרתי, גם אם בצוק העיתים אדם נדרש לא לטפל בהורים בפני עצמו, והוא מעביר אותם לטיפול במקום אחר או במוסד אחר, הם לא בקו הבריאות. בליבו הוא תמיד נושא את כבודם, ובליבו הוא תמיד תמיד נזהר חלילה שלא לבזות אותם. תם זמננו, אבל אני מרגיש שתם ובהחלט לא נשלם, ולא הספקנו היום לעסוק אפילו קצת בעוד תרחיש נוסף ומאוד מאוד מורכב של פטור ממצוות כיבוד אב ואם, וזה כאשר ההורים אינם שומרי תורה ומצוות. באופן כללי מצאנו מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם אדם חייב לכבד את הוריו כאשר אינם עושים מעשה עמך, כאשר ההורים אינם שומרים תורה ומצוות, ובדבר הזה יש מחלוקת בין הראשונים. השולחן ערוך פוסק שאדם חייב לכבד את ההורים גם אם הם בעלי עבירות. הרמ"א משיג על השולחן ערוך וטוען שאם ההורים לא חזרו בתשובה אי אפשר אסור לכבד אותם או אין מצווה לכבד אותם. וגם כאן השח מאיר על פסק הרמ"א, גם אם נכון שהורים שאינם שומרים תורה ומצוות אין מצווה לכבד אותם, ודאי שאסור לצער אותם, ודאי שאסור לבזות אותם. כאמור, פטור נקודתי מכיבוד אב ואם, אבל לא איזשהו פטור גורף, משום שהתודעה הזאת, כמו שאמרנו, תודעה של כיבוד אב ואם, תודעה של ארור מקלה אבי ואמו, תודעה של כבוד ההורים ככבוד השכינה, היא דבר שמלווה את האדם כל חיה. ובכן, פתחנו את השיעור היום באותה קביעה גדולה של הרמב״ם שמצוות עשה גדולה, ובאמת נוכחנו בשלושה שיעורים לדעת עד כמה מצוות העשה הגדולה ומורכבת ומסועפת, ובעזרת השם יש עוד הרבה מה ללמוד, הרבה מה להרחיב במצווה הזאת. אנחנו נסתפק בזה, ובעזרת השם בשבוע הבא נעבור כבר לנושא הבא, אבל כאמור עדיין מצווה גדולה היא ועוד חזון למועד.